אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו עוסקים באגדה, יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך, כבוד הרב.
שלום ידידיה, שלום למאזיננו.
אנחנו רוצים לעסוק באגדה שמתארת לנו את המעמדות בבית המדרש, והכל דרך שאלה של זיהוי מיהו יונה בן אמיתי.
אגדה מאוד יפה, שנמצאת בירושלמי, במסכת סוכה, ונמצאת גם בבראשית רבה. בירושלמי, במסכת סוכה, היא נמצאת בתוך הסוגיה של שמחת בית השואבה. ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. הגמרא שם מדברת על זה שיונה בן אמיתי היה מבאי עולי הרגל, ושמחים בשמחת בית השואבה. והאגדה גם נמצאת בבראשית רבה, בפרשת ויחי, תחת זבולון, זבולון לחוף ימים משכון, מי הוא שהיה מצאצאיו של זבולון. היה מקובל בבית מדרש שהיו שני אנשים, או אדם אחד, שהיה דואג לכנס את כל התלמידים לפני שהרב מגיע, דן איתם, עושה סדר בבית מדרש,
מה שקוראים לזה היום הרב המקדים.
הרב המקדים, אתה יודע, אחד מבחירי האברכים בבית המדרש, מקבל גם עבודה, תמורה תחת זה. בבית מדרשו של רבי יוחנן, היו שניים כאלה, שהתחלקו ביניהם, והם בדרך כלל, היה להם זמן, עד שהרב היה מגיע, לתת איזו דרשה משלהם, איזושהי תובנה, ניהלו איזשהו דיון בבית המדרש. וכך באמת היה הסיפור שלנו. אנחנו מדברים על שני תלמידים, על רבי לוי ויהודה בר נחמן, שהם אלה שהיו מה שקראת מקודם, הרבנים הקדימים, וככה האגדה מספרת. רבי לוי ויהודה בר נחמן, הוון נסבין תרטין סלעין. מיול מצמת קהלה, קומי רבי יוחנן. היו מקבלים שני סלעים, לא ברור אם כל אחד קיבל שני סלעים, או כל אחד קיבל סלע, כל שבוע, לפני כל דרשה, והם היו מכנסים את הקהל לפני שיעורו של רבי יוחנן. ורבי יוחנן עוד לא נכנס, אל רבי לוי, נכנס רבי לוי, ודרש. נתן דרשה.
בינתיים.
יונה בן אמיתי מאשר היה. זאת אומרת, הוא קובע שיונה בן אמיתי הוא צאצא אשר, שבט אשר. איפה הוא יודע את זה? דכתיב, אשר להוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון, וכתיב, קום, לך צרפתה אשר לצידון. זאת אומרת, הוא מניח הנחת יסוד שצידון היו משבט אשר מבחינת הטריטוריה, וכתוב קום לך צרפתה אשר לצידון. זה לא נמצא פה, אבל כנראה הוא הניח שהקהל הבין, או שהוא לא היה לו זמן לדרוש, שכנראה אותו בן האישה הצרפתית ש אחיה אליהו הנביא, היה יונה בן אמיתי. ואז תוך כדי הדיון, אל רבי יוחנן ודרש, יונה בן אמיתי מזבולון היה. זאת אומרת, הוא פורץ לתוך דבריו, או שהוא נכנס לבית המדרש, שומע את הדרשה ברקע, ואומר בתקיפות, כנגד תלמידו היקר, כנגד בחיר התלמידים, לא, יונה בן אמיתי לא היה מאשר, אלא יונה בן אמיתי היה מזבולון. איך הוא מוכיח את זה? דכתיב, ויעל הגורל השלישי לבני זבולון למשפחותם, פסוק ביהושע פרק י"ט, וכתיב, ויעל הגורל השלישי לבני זבולון למשפחותם, פסוק ביהושע פרק י"ט, וכתוב בהמשך, ומשם עבר קדמה מזרחה גט החפר עצה קצין, גט חפר, עוד פסוק שמופיע במלאכים ב' בפרק י"א, כדבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו, יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. זאת אומרת, יונה מגיע מגת חפר, גת חפר נמצאת מבחינה גיאוגרפית בשטח של זבולון, ולכן הוא מניח שיונה בן אמיתי לא בא משבט אשר, אלא משבט זבולון. אוקיי, רבי לוי בטח נשאר עם פה פעור, הוא יוצא כמובן נגדו, רבו אין לו מה להגיד, ואז מספרת לנו האגדה, בשובת אחורה איתה, בשבת אחרת, אמר רבי לוי ליהודה בר נחמן, סבלך אלין תרטין סילעיה, ועול מצמצה קהל הקומי רבי יוחנן. זאת אומרת, לשבת הבאה אומר לו רבי לוי, כך, אני פורש. אתה עושה את העבודה לבד, אתה תקבל את השכר שלי, אני כנראה לא ראוי, או שאולי הוא נפגע, שרבי יוחנן התנגד אליו, הוא כבר לא נמצא. ובאמת, יהודה בר נחמן נכנס באותה שבת, אייל ואמר, קומהון, יפה לימדנו רבי יוחנן. כן, הוא מאשר את דברי רבו רבי יוחנן. מה רבי יוחנן לימד אותנו? רבי יוחנן לימד אותנו שיונה בן אמיתי מזבולון היה. אבל הוא אומר, אמו מאשר ואביו מזבולון. זאת אומרת, אמו מאשר, כמו שאמר רבי לוי, שהוא דרש לפני שרבי יוחנן נכנס בשבת הקודמת, לבית המדרש, ואביו מזבולון, כמו שאמר
רבי יוחנן.
רבי יוחנן. מאיפה הוא מוכיח את זה? וירקיתו על צידון, ירח שיצא ממנה מצידון היה. זאת אומרת, באמת, בא יונה בן אמיתי, גם מזבולון וגם מאשר. זאת האגדה, ואני חייב לומר שבמדרש, ובראשית רבה, תחת הפסוק, זבולון לחוף ימים משכון, יש את אותם דמויות, רק הסיפור קצת שונה. בסיפור בבראשית רבה, רבי לוי באמת נכנס לדרוש, אבל הוא טוען שיונה היה מזבולון, לא מאשר, כמו שהוא טען בירושלמי, ורבי יוחנן נכנס ואומר, לא, הוא היה מאשר. ולא מזבולון, כן? ורבי לוי אומר שם בסיפור ליהודה בר נחמני, למרות שהשבת שלך אני רוצה להיכנס, תן לי, תוותר לי. והוא נכנס והוא אומר, אף על פי שלמדנו רבי יוחנן בשבת שעברה, שיונה משל אשר היה, אז הוא אומר, הוא צודק, אבל אמו מאשר, אביו מזבולון, כן, אביו מזבולון, כמו שרבי יוחנן אומר, אבל אמו מאשר כמו שאני אומר, ושם כתוב, רבי יוחנן שומע את התשובה, והוא אומר לו, אמרת מנקאים, אמרת אותי ככה, יפה, תזכי ותמרנה מן יתים, אמרת את מה שאמרת כשעמדת, עוד לא זכית לשב, ועכשיו אתה תזכה ותשב, והוא דרש עוד 22 שנה, בזכות הפתרון היפה שהוא המציא. אז בהגדה בירושלמי, רבי לוי יוצא לא טוב, לכאורה. הוא פורש, ודווקא בראשית רבה הוא מתאמץ, הוא אומר הפוך, ובראשית רבה רבי יוחנן אוהב, ובעצם ממנה אותו כאיזה מגיד בישיבה ל-22 שנה. אז זוהי אגדה, ויש לנו עליה כמה וכמה שאלות מאוד מעניינות. שאלה ראשונה, מדוע היה צורך לאסוף את הקהל לפני שיעורו של רבי יוחנן? מה? לא היו מספיק מכבדים אותו? גדול הדור, מדוע חשוב כל כך להבין מאיזה שבט היה יונה בן אמיתי? מה זה משנה? מה זה מוסיף לי? גם לשבט וגם ליונה בן אמיתי.
במיוחד שרואים את הפתרון שהוא גם מפה וגם מפה, אז למה זה כל כך חשוב לדעת? נכון.
מה פשר הקביעה שיונה דווקא היה משבט אשר? למה רבי יוחנן בשני הסיפורים נכנס וחותך את דבריו של רבי לוי וקובע נחרצות שיונה היה משבט זבולון לפי הסיפור בירושלמי? מה יש? מה יקרה אם נגיד שהוא היה משבט אשר? למה לא משבט אשר?
כן, מה כל כך זה מדאיג אותו שצריך להיכנס בך ולחתוך בתקיפות כזאת?
גם רבי לוי מביא ראיות טובות. מה רע בראיות שהוא מביא? למה רבי לוי מוותר על התורנות שלו ועל השכר שלו לטובת יהודה בר נחמן? למה אצל רבי לוי, שניהם הרי דורשים בבית מדרש, רבי לוי כתוב נכנס ודרש, ויהודה בר נחמן כתוב נכנס אל ואמר? מה ההבדל בין הדרשה לאמירה? מה יהודה בר נחמני מרוויח בדרשתו? וכמובן, מה ההקשר בין התוכן של האגדה? ממי מגיע יונה בן אמיתי, האם מאשר או מזבולון, לבין הסיפור של הרקע של האגדה בהכנסת התלמידים לקראת השיעור, הסדר של בית המדרש?
כלומר, השאלה כאן היא לא שאלה מקרית, אלא היא קשורה לכל ההתארגנות בבית המדרש.
כנראה יש פה קשר להתארגנות של בית המדרש, וכמובן, בהקשר של הירושלמי, מה הקשר בין סוגיית ושאבתם מים בססון לדיון מאיזה שבט היה יונה בן אמיתי? וכמו כל אגדה של חז"ל, אותנו מאוד מעניין מה ניתן ללמוד מהאגדה לימינו אנו שלנו.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באגדה, כאן במורשת אנחנו עוסקים במעמדות בבית המדרש, עם השאלה הזאת, בזיהוי של יונה בן אמיתי, וננסה גם להבין באמת איך הדיונים בבית המדרש היו עובדים בתקופה ההיא.
תראה, בוא קצת ננתח את מה שקראנו. צריך לזכור שרבי יוחנן הוא גדול הדור, ומבחינת כבודו, בשעה שהוא מגיע לדרוש בבית המדרש, כולם יהיו מכונסים, יושבים, שהוא לא יצטרך לחכות ככה לכל התלמידים שישבו וישמעו אותו.
יש פה עניין של כבוד, כבוד התורה, כבוד החכמים.
כבוד התורה, כבוד בית המדרש. מסתומה הוא הדואג לכך, והוא המשלם את שני הסלעים לשני התלמידים, אולי מבחירי תלמידיו, שהם מכניסים את הקהל, את התלמידים, ואין ספק שמעמדו איתן בבית המדרש, הוא בעצם בעל הבית. אין ספק גם שהתפקיד של התלמידים ברור להם מאוד. אבל הייתי אומר שהוא לא תמיד פשוט. גם טכנית לכנס את התלמידים וגם המעמד. למה? מצד אחד הם מבקשים לדרוש דרשה. ובעצם כל דרשה היא מעשהו העצמאי של הדרשן. בין אם זה במדרש הלכה, והלכת כמה וכמה במדרש אגדה. אך מאידך, בית המדרש הוא לא שלהם, הם שכירים של רבי יוחנן, ומגיעים לדרשה בשבילו. וכך בתוך הסיפור שלנו, משתלב המתח של התלמיד שבשל, ומרגיש שכוחו עמו, לעומת הרב שאינו יכול לראות בתלמיד, אל התלמיד. זאת אומרת, המתח הזה קיים גם פה. התלמיד גדל, רוצה כבר שיתנו לו עבודה.
את המקום כבר, שלו גם.
המקום שלו, בדיוק. לפחות שיתנו לו איזושהי דרשה. ובעצם זה ממקד מאוד את הבעיה האנושית החברתית ככה בבית מדרש, שרב מגדל תלמידים, והתלמידים גדלים, וכל אחד למעשה רואה את מקומו. לא תמיד הרב יכול להבין שהתפקיד שלו זה לגדל אנשים גדולים. כן, ולפעמים האנשים האלה ייתנו דרשות, לכאורה אולי אפילו שיעורים יותר מוצלחים מהרב שלהם. הדרשה של רבי לוי היא דרשה מאוד חריפה. כן, מאיפה היא באה? יסודה בדרכם של חז"ל לזהות דמויות שבמקרא עם דמויות ידועות. הבן של האלמנה הצרפתית, שרחיה אליהו, ועל המשך חייו אנחנו לא יודעים שום דבר. והוא למעשה יונה הנביא. אנחנו לא יודעים האם זה חידוש של רבי לוי, או איזשהו מסורת שהוא קיבל מדורות קודמים, אבל עצם הזיהוי, כן?
הקביעה שלו.
הזיהוי שיונה בן אמיתי מזוהה עם אותה אישה צרפתית, זה בוודאי חידושו.
עכשיו, הדיון בבית המדרש היה על הסוגיה הזאת, או שלא ברור ולא ידוע, יכול להיות זה רק שוב, כמו איזו שיחה מקדימה, הוא בחר דווקא את הנושא הזה, אבל השיעור של רבי יוחנן היה בכלל נושא אחר.
תראה, יכול להיות שהם רצו לאשש את דברי חז"ל, שמופיע גם בגמרא במסכת סוכה, וגם בתוספתא, בדף כ"ז עמוד ב', במסכת סוכה, אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד נביא. וזה מה שהם עשו, חיפשו את הנביאים השונים מהשבטים השונים. יכול להיות, אבל אני לא בטוח, אני חושב שיש פה משהו קצת ככה מתחת לפני השטח. מגיע רבי יוחנן וקוטע את דברי רבי לוי, ולכן יכול להיות שאין שום תזכורת לגבי אותה אישה צרפתית, או שייתכן שרבי לוי סומך, כמו שאמרנו, על האינטליגנציה של התלמידים. מה שלא יהיה, הם כנראה דברי רבי לוי לא מצאו חן בעיניו של רבי יוחנן. הוא סותר אותם, וכלפי חוץ, אפילו הייתי אומר, הוא מתעלם מהם. כן? הדברים שלו הם לא דרשה אמיתית, כי למעשה הוא רק מצטט את הפסוקים.
כן, הוא לא מתמודד מול התלמיד שלו בדיון על הפסוקים, אלא מביא את הפסוקים שלו וזהו.
גם לא ייתכן שרבי לוי לא הכיר את אותם פסוקים, הוא הכיר אותם. בכל אופן הוא לא התייחס אליהם. גם הביטוי נכנס רבי יוחנן ודרש, זה ביטוי מאוד חזק, מאוד תקיף, שכנראה מבטא איזשהו ביטול של דברי התלמיד.
נכנס בדבריו.
נכנס בדבריו, נכנס באמצע. יכול להיות מאוד, עוד פעם אני חייב לומר, שרבי יוחנן למד את זה כפשוטו, זיהה את יונה בן אמיתי שהיה בן יורדי הים, כשבט זבולון, שגם הם היו יורדי הים, ולכן הוא אומר לו, מה אתה מבלבל בעצם שטויות? רבי לוי, שהיה התלמיד שלו, והיה השכיר שלו, כי הוא קיבל כסף, הוא גם אפילו לא זוכה לאיזשהו פולמוס, לאיזשהו ויכוח. אין דיון בכלל. כן? יש איזושהי אמירה מופגנת שמבטלת כביכול את הדרשה של רבי לוי. הוא ישר נסוג רבי לוי. כן? בכל אופן, סמכותו של רבי יוחנן, בכל מקרה, לפי הגרסה בירושלמי, הוא מוותר על העבודה, שהיא כנראה עבודה חשובה, תפקיד חשוב, של כינוס התלמידים לטובת יהודה בן נחמן, שני הסלעים שהיו צריכים להתחלק עם בין שני התלמידים, איתול אותם התלמיד האחד, הוא כנראה לא מרגיש ראוי לשמש לפני רבי יוחנן.
זה מה שאולי לומדים באבות, וזהיר בגחלתן של חכמים.
או, גחלתן של חכמים, אל תדליק אותם.
כן.
אבל לעומתו, יהודה בן נחמן, תשים לב, לא קוראים לו רבי, קוראים לו יהודה, והוא כנראה היה פחות חשוב מרבי לוי. לכאורה הוא יכל, חס וחלילה, לשמוח בכישלון חברו, או בהזדמנות שניתנה לו לדרוש, הוא כמובן לא שמח, והוא מחבק בחום את האופציה להיכנס לדרוש. הוא נכנס, כמו שאמרנו, הוא לא דורש. הוא אומר, אייל ואמר, כן, לא דרש.
כנראה שזה מעמד אחר בין אמירה לבין דרשה.
אין ספק שיש הבדל בין דרישה לבין אמירה. הוא גם כנראה לא מעוניין להרוויח מעצם האירוע. בחריפות רבה מאוד, אותו יהודה בן הנחמן, הוא ממלא שני תפקידים בבת אחת. הוא עושה את המוטל עליו לכנס את התלמידים, או לאסוף לפני הדרשה של רבי יוחנן, כיוון שהוא מזכיר ומאשר את דברי רבי יוחנן, ראש בית המדרש. כן, יפה אמרת. מאידך, הוא גם מאמת את דברי חברו, רבי לוי, במלואה וכדבר שמובן מאליו.
הוא בעצם מוצא איזה פשרה ביניהם, נותן לכל אחד את המקום שלו.
יפה, אבל בוא נראה קודם. בעצם זה שהוא אומר, יפה לימדנו רבי יוחנן, משמעות העניין, אם עד עכשיו פקפקנו בדברי רבי יוחנן, כן? כי רבי לוי דרש טוב,
כן.
היו אמיתיים, כולנו התחברנו אליו, כן? נכונים, פתאום מגיעה הדרשה המפתיעה, שכל תושבי בית המדרש מאוד נהנים ממנה. מעין כמו שאמרת, כתוב שלישי, שמכריע בין שני כתובים המכחישים זה את זה, מזיגה ושלום, ענווה מצד אחד עם תקיפות וחריפות, ואם תרצה גם בקשת הצדק לדמות החלשה פה, שזה רבי לוי, מהצד השני. הדברים שלו, של יהודה בן נחמן, מאפשרים לרבי לוי לחזור למקום שלו בבית המדרש, לחזור למעמד שלו, ומאפשר גם הדברים שלו לרבי יוחנן ללמוד, הייתי אומר, את הלקח מפי הקטן שבחבורה, כיצד יש לנהוג בתלמידים, ולא לבטל במחי יד את מה שאמר התלמיד רבי לוי.
והעובדה שרבי יוחנן לא סותר את דברי רבי יהודה, הוא מקבל את הפתרון.
הוא מקבל, ובזכות הדרשה של יהודה, בעצם רבי לוי חוזר לבית המדרש. ופה נשאלת השאלה, מדוע רבי יוחנן מבטל את דבריו של רבי לוי, ורב לוי נסוג ביראה מתפקידו בבית המדרש.
כלומר, למה בעצם היה חשוב לו בתקיפות לבטל את הדברים?
מה פשר התקיפות הזאת של רבי יוחנן? נכנס רבי יוחנן בבית דרש. ייתכן מאוד שהייתה מסורת של הנוצרים באותה תקופה, שזהו את יונה בן אמיתי כבן האישה הצרפתית שאליהו החיה. כי האמירה הזאת, שהנה, בא נביא ומחיה ילד שכבר מת, מחזק מאוד את התפיסה הנוצרית, שגם ישו קם לתחייה. ולכן רבי יוחנן מבטל במחי יד ובתקיפות רבה את הדעה שיונה הגיע משבט אשר, וטען שהוא הגיע משבט זבולון. כן, זאת אומרת, הוא מבטל, לא רוצה לתת לזה תוקף. היהדות מתמודדת מול הנצרות, שהולכת וצומחת. אני מתאר לעצמי שמסתובב המטיף בשוק, ואומר לנו, כן, אפילו יונה בן אמיתי העירו אותו לתחייה, ומביא הוכחות לנצרות, קם רבי יוחנן, נכנס לבית המדרש ואומר לו, יקום ולא יהיה. הוא לא בא משבט אשר, הוא בא משבט זבולון. את התפיסה הזאת, כנראה, הטענה הזאת מקבלת חיזוק מאוד גדול מהמיקום של ההגדה בירושלמי. כי המיקום של הסיפור שלנו הוא תחת הסוגיה של שמחת בית השואבה. סוגיה שעוסקת בשאיבת רוח הקודש, כן, שאיבת מים בססון, שאיבת רוח הקודש ממעייני הישועה, והנוצרים דרשו ממעייני הישועה,
שם של
ממעייני אותו האיש שלכאורה דומה מפה, והנה תראה מאיפה שואבים את רוח הקודש, לא עלינו, מאותו האיש. ולכן הוא נכנס בתוקף ואומר לו, יקום ולא יהיה.
צריך זהירות פה.
בדיוק, לא משבט אשר, אלא משבט זבולון, והוא חותך את הדברים בבית המדרש, אין פולמוס, הוא לא נותן מקום לוויכוח, יונה בן אמיתי מגיע טוען בסופו של דבר, משבט זבולון, ולא מהאישה הצרפתית, שהיא בעצם בנה כבר מת, ואליהו הקים אותו לתחייה.
ואולי הפתרון של רבי יהודה, שהוא מצרף, שהוא גם וגם, הוא מחזיר אותנו למציאות שהוא היה ילד רגיל.
או, יכול להיות שהוא היה ילד רגיל, יכול להיות שבאמת אבא ואמא, הכל בסדר, לא נולד משום אלוקים ושום בטיח, יש לו באמת שני הורים, יכול להיות, אבל אין ספק שהוא מרוויח פה עוד דבר, הוא לא שולל את האמת, האמת קיימת, mm-hmm. הוא גם לא שולל את דברי רבי יוחנן, ואי אפשר להגיד שהוא בא רק מאותה בן אישה הצרפתית, והנה, אין פה בעצם הוכחה
כן.
שהשורשים שלו הם רק משבט אשר.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת יחד עם הרב אוהד טרלב, ואחת השאלות ששאלנו, למה דווקא הסוגיה הזאת היא שמבררת את המעמדות בין הרבנים והתלמידים בבית המדרש? האם יש פה משהו סמלי בשאלה הזאת? למי היה שייך יונה בן אמיתי?
תראה, זה לא סתם דיון כנראה מאיפה הבן אדם בא. מה שמעניין, כל אדם ואדם, מה הם שורשיו, מאיפה הוא נולד. יש לנו עסק עם נביא שמסתובב בים, עוד מעט נתייחס לזה. יש לנו עסק בין יורדי הים, יש לנו עסק עם נביא שהולך ונותן נבואה לאחת מהערים הגדולות באותה תקופה של נביאי אומות העולם. יש לו ממשק, יש לו שם גם מאוד מעניין, יונה בן אמיתי, ואין ספק שהוא מעורר כמה שאלות תיאולוגיות מאוד מאוד חזקות, כן, של תשובה, של הנה, האם הקדוש, תראה הקדוש ברוך הוא, צ'יק צ'ק הם חוזרים בתשובה, אתה נותן להם, חורה לו, שמי שמגיע לו עונש, לא מגיע לו, זאת אומרת, הוא איש אמת, והאמת, הקנאות האמיתית שלו, חורה לו, אם מגיע להם, מגיע להם, מה פתאום כל היום לרחם? אז יש פה סיפור שלא סתם של נביא, ולא סתם רצון לחפש את הזהות, אלא כנראה יש פה משהו מאוד עמוק. בואו נראה. ראשית, יש לנו כאן מקבילה של שלושה חכמים לשלושה אישים רבי מעלה. כן, יש לנו
שני
פה...
תלמידים
שני תלמידים ורב. ואנחנו מתייחסים לשני אבות, שני סוגים של צאצאים, של השבטים, אשר וזבולון ויונה בן אמיתי. שלושת החכמים מנסים להבין את הפאזל של שלושת הענקים, אשר, זבולון ויונה בן אמיתי. ייתכן מאוד מאוד מאוד, ושאלת המיקום ההיסטורי השייכותי למי אני שייך, קשור לסוגיית המיקום והחשיבות של בית המדרש. כן? הדיון עצמו הפנימי של מי הוא יונה ומה מקומו קשור למיקום והחשיבות של בית המדרש. איפה אתה יושב? מה המיקום שלך? זאת אומרת, סוגיית המיקום בבית המדרש היא ראי שלנו כחברה למיקומנו בחיים, למה המקום שלנו, למה אנחנו מחוברים.
ואיך זה קשור להבדלי בין אשר וזבולון?
או, זאת אומרת, היה פה רצון להבין לא רק את השורשים של יונה בן אמיתי, אלא סתם השורשים הביולוגיים, אלא להבין את השורשים הרוחניים. מי הוא אשר ומי הוא זבולון. אז בוא נגיד כמה מילים על אשר. אשר, מאשר שמנה לחמו, תובל בשמן רגלו. אשר היה סמל לאושר בלתי רגיל. הביטוי תובל את רגליו בשמן, תובל בשמן רגלו, אומר שבן אדם, פשט הדברים, מגיע הביתה, במקום לטבול את הרגליים במים, כן, מוריד את הנעליים לשחרר אותו, השפחה שלו נותנת לו לטבול, בשמן, כל כך הרבה שמן זית יש. אבל השער הוא לא רק סמל לאושר בלתי רגיל, הוא גם סמל לחוכמה גדולה.
שמן זה שמן המנורה, חוכמה בדרום.
או, הרוצה להחכים ידרים, השמן קשור למנורה, אבל לא רק זה, השמן מסמל את החוכמה שנמצאת בתוך האדם, כמו השמן שנמצא
בתוך הזית.
זאת אומרת, יש לנו פה אושר, יש לנו פה חוכמה. אשר מסמל גם את ממד הנצח. אנחנו מכירים את שרח בת אשר.
יפה.
אישה מבוגרת וזקנה, שנמצאת איתנו בירידת מצרים, בעלייה ממצרים. אחרי זה יש אומרים שהיא האישה התקועית. בקיצור, אישה זקנה מאוד מאוד, שחיה בלי סוף, וכמעט, ולא מתה, ולא נפטרת, חיה בצורת הנצח. זאת אומרת, יש לנו פה עושר, יש לנו חוכמה, ויש לנו פה נצח, התעלות מעל הטבע של דרכו של אדם למות. מי הוא זבולון? זבולון היה מאורדי הים, סוחר, שגם הוא היה עשיר גדול. אבל הוא גם היה נמצא במרחבי הים. ואם תרצה, הים עצמו הוא סמל לחוכמה. ים תמיד זה סמל לחוכמה. הרוחב שלו, העומק, תמיד נותנים תחושה וחוויה של חוכמה. יונה קשור לים בנימי נפשו. הוא בורח או שהוא לא בורח, תגיד, תלוי איך נסתכל, לתוך הים. זאת אומרת, הוא לא סתם בורח לים, הוא מחפש את המרחבים, וגם כנראה מחפש את החוכמה. הרמב״ם כותב שנביא צריך להיות חכם, גיבור ועשיר. ואכן יונה היה בו כנראה את התכונות האלו, עשיר, מאשר שמנה לחמו או זבולון, כן, גיבור הוא גיבור, אבל חכם, עוד פעם, החוכמה שלו באה לידי ביטוי, אם נרצה משבט אשר או משבט זבולון. ושלושת התכונות האלה הם בעצם חכם, גיבור ועשיר, הם תכונות שמסמלים ומאפשרים את הנבואה לחורול אל האדם. זאת אומרת, אדם כדי שיהיה נביא, הוא צריך להיות חכם, גיבור ועשיר. ולכן בעצם מאוד חשוב לנו להבין את הרקע של יונה, כי יונה מקבל צבע אחר, הוא כנראה גם אדם חכם, גם אדם גיבור, וגם אדם עשיר מאוד, אם הוא בא מהשבטים, ולא רק ניסיון למצוא מהו השבט, מהו האבא, כדי למצוא איזשהו נביא שהיה בשבט.
ואיך זה עכשיו מחזיר אותנו עכשיו לדיון בבית המדרש?
תראה, הדיון הזה, בהקשר לשייכות של החוכמה עם הנבואה, לוקחת אותנו למתח נוסף שקיים בחזל, זה מי עדיף, חכם או נביא. חזל אומרים, חכם עדיף מנביא. ברור שחכמים יגידו את זה, כיוון שהיה מתח בין הנבואה לבין החוכמה. מתח פסיקתי, מתח מי צודק, כן? הנביאים משלב מסוים נעלמו לנו. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, ישוע לזקנים וזקנים לנביאים, והם לאנשי כנסת הגדולה, וזהו, הנביאים נעלמים. מסירת התורה עוברת בצורה אחרת. הנביאים נעלמו לנו, והחכמים שולטים. לכן הם אומרים חכם עדיף מנביא. אז בוא נראה, מאיפה יונה הנביא מגיע? מי שולט פה, החכמים או הנביאים? יש פה תלמיד שהוא חריף, מאוד מאוד מאוד. ושלושת החכמים הם כנגד, אם תרצה, האבות האלה, שביניהם גם יונה בן אמיתי, שהיו נביאים, החריפות פה, של החוכמה היא משחקת פה. חכם עדיף מנביא פירושו של דבר. החכם גם, הרי הנביא רואה את העתיד, אבל גם הנביא רואה את העתיד. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד, רק מתוך שכלו, לא מתוך נבואתו. והשאלה הזאת של מי עדיף ומי, והמיקום, היא בעצם שאלת הרקע של הסיפור שלנו. איפה אני ממקם את האנשים האלה בעולם? איפה אני ממקם? והסיפור של זבולון ואשר הוא בעצם סיפור, תראה, זבולון היה עשיר מאוד, הוא היה סוחר, הוא היה מסתובב, ופה יש שאלה, איפה המרכז? זה כבר את השאלה הזאת שאל אלכסנדר מוקדון, את חכמי ישראל, למדנו פעם את האגדה. איפה יותר טוב להיות? איפה יותר חשוב? בים, יורדי הים, או יושבי היבשה? אז איש העולם הגדול יגיד יורדי הים, אני מטייל ממקום למקום. אבל האדם פשוט תמיד יגיד שהמקום שלו, הקביעות, היציבות, זה בעצם בארץ. והשאלה היא מי הוא יונה בן אמיתי, היא השאלה, כי תראה גם השם, יונה, פירושו של דבר,
שזז ממקום למקום.
זז ממקום למקום, מרחף. האמת היא יציבה, היא קיימת, אמת קיים, אמת היא עומדת, היא לא זזה. גם השמות שלנו, הם שמות שמופיעים בסיפור מעבר ליונה בן אמיתי. תראה את הדמויות פה, יש לי פה עוד שני אנשים, רבי לוי. לוי לוקח אותנו לאח של לוי, יהודה. מי פה הדמות? מי פה הדמות השלטת? כזית, אז כן. כל הדמויות האלה רומזות לנו לשאלה המאוד, המאוד חזקה, שכל משפחה עוסקת בהם. יוסף ואחיו, הסיפור הוא כל אחד מה המקום שלו במשפחה, איזה מקום יש לו. פעם עשיתי תרגיל לילדיי, לקחתי דף וציירתי את השולחן, שולחן שיושבים בשבת, ואמרתי לכל אחד, כל אחד תמקם את עצמו. המיקום של כל אחד במשפחה הוא מיקום מאוד חשוב. ולכן השאלה הבסיסית שלנו, היא לא רק שאלה סתם מאיפה יונה בן אמיתי מגיע, אלא מהו המיקום של כל אחד. זאת אומרת, כל הדיון בבית מדרש, של החשיבות, של הכבוד, של המיקום, מי מסדר, מי מארגן, הסדר, ופתאום יש דיון על יונה בן אמיתי, זהו בעצם הדיון. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה קשר גם כן נגד הנצרות,
כן.
אבל בסופו של דבר, השאלה היא גם כן, מה המקום שלנו בעולם, כמו מה המקום שלנו בבית מדרש. יורדי הים זה מקום בלי מקום.
נכון. ואולי היופי הגדול ביותר זה יהודה, שגם בפרשות של השבוע תופס מנהיגות, גם כאן הוא תופס מנהיגות ומוצא איזה פשרה.
ומחבר את כולם, בדיוק. ומגיע לפשרה.
איזה יופי. תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, וכאן ידידיה תנמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה.
שלום לך ולכל מאזיננו.
וניתן להזין לשידור הזה דרך אתר כאן מורשת, ודרך יישומי ההסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.